שלום לכולם. עצרנו בשיעור הקודם באזכור והבחנה מאוד חשובה שהדור והמנהיג תואמים זה את זה. יהושע בן נון הוא איש הבינה, ורואים שהוא מבין מעצמו דברים שיש לעשות ודברים שיקרו, אבל נאמנותו וענוותנותו שהוא מחכה לציווי האלוקי. ראינו את זה בציווי של האבנים, שהוא קודם אומר לבני ישראל, מכין אותם כבר, שזה מה שהם יצטרכו לעשות. הוא יודע להגיד להם גם מה יקרה. וכשהנה זה קורה, יש איזו הפסקה, המתנה כזאת בפרק ד' פסוק ב', והיא כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, יהושע בן נון פרק ד' פסוק ב', יש בזה פרשה סגורה באמצע פסוק, מרווח של מילים, כאילו, נו, כולם מסתכלים אחד שני בעיניים, נו, מה עושים עכשיו? אנחנו יודעים מה עושים עכשיו, אז למה לא עושים? ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, הנה הציווי הופיע. יהושע בן נון ידע שזה מה שיהיה צריך לעשות, הוא כבר הכין את בני ישראל לזה, בלי ציווי אלוקי, ועכשיו הוא לא יעשה את זה, בלי שיגיע הציווי. בינתך אל תישען. דווקא אנשים שהולכים לחנך דור של בינה, דור של מביני עניין, דור של עצמאים, עצמאות רוחנית, פנימית, הוויה אלוקית חיה בקרבם, אלוקים חיים, וקרבך, נגד כל עמך אעשה נפלאות. צריכים זהירות גדולה מאוד. צריך אנשים באמת מיוחדים להכשיר דור כזה, להנהיג דור כזה. לא קל. לא קל. והנה הם עושים את זה, ויקרא יהושע אל 12 איש אשר הכין מבני ישראל, איש אחד, איש אחד משבט, ויאמר להם יהושע, עברו לפני אהרון השם אלוהיכם, וגם זה דיברנו בשיעור הקודם, שהוא אומר השם אלוהיכם, אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם אחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נחרטו מהירדן מפני ארון ברית אדוני, בעוברו בירדן, נחרטו מהירדן מפני ארון ברית השם, בעוברו בירדן, נקראתי את זה פעמיים, בעוברו בירדן, נחרטו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויסעו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירו ממם אל המלון ויניחום שם. גם פה תשימו לב שהתיאור, הם עושים את מה שהשם עשה, ציווה אותם יהושע, כאשר ציווה השם את יהושע, כל זה הרי כתוב קודם, רואים את זה. למה הסיכום הוא כל כך עשיר בלעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר? ושימו לב דבר נוסף מאוד מאוד מרגש פה. ויעבירו ממם אל המלון ויניחום שם. אני מסתכל על הכפילות ועל ההתרגשות שיש פה. זה, הם לוקחים על כל נציג שבט, ואגב, נציג של כל שבט מזכיר לנו מה? את המרגלים. את אלה שגרמו שלא ניכנס לארץ. שההבטחה הופרה. ששש לשונות הגאולה לא נתגשמו לדור הזה שלהם. כן? לא הצליחו להגיד, והבאתי אתכם אל הארץ. וכל אחד נושא כזאת אבן איתו, הוא לוקח איתו את הזיכרון עולם, שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מקיים. זה הלעולם. לא אבנים לעד, אלא הזיכרון הוא לעד. מה אנחנו זוכרים מכל הסיפור הזה? אגב, תראו שכל היחסים שלנו עם ארץ ישראל, זה הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מקיים. מבטיח לרחל, מיני קולך מבכי, כי שבו בנים לגבולם. אז הנה, תראו, אפילו האנשים שיושבים פה לפנינו, אם אני אשאל כל אחד מאיפה הגיעו הוריו, שבו בנים לגבולם. קיבוץ גלויות. שאלה. אבנים.
12 אנשים, כן, כותב. כתוב בהתחלה שיהושע מצווה אותם 12 איש.
12 אנשים.
בפסוק י"ב, בפרק י"ב, בפסוק י"ב, כתוב 12 איש. אבל מה זה 12?
מה?
בפסוק י"ב, כתוב 12.
ולא 12, כמו שכתוב בפרק ד' פסוק ב'. זה שאלה לדעת מקרא. שאלה יפה לדעת מקרא. תראה, הוא התייחס, לא בהכרח שהוא התייחס לזה. יכול להיות שזה בשבילו, זה טריוויאלי. צורה לשונית אחת, צורה לשונית שנייה, פשוט.
כי אם זה הולך על המרגלים,
זה נציג משהו. אם רוצים לעשות מזה עניין, ולא להסתפק בזה שיגידו, זה צורה לשונית שאפשר כך ואפשר כך, ודרכו של מקרא כך לעשות. לבדוק אם יש עוד מקומות כאלה, כי הרי 12 זה מספר חזק בתנ"ך, משחק הרבה, אז שווה בדיקה, יש קורקודנציה, מתי כתוב 12 ומתי כתוב 12, ונראה. הרי ככה בעל הטורים עובד, נכון? הוא אומר, ג' במסורה, כמה פעמים במסורה מופיע 12 וכמה מופיע 12, והוא עושה מזה צימס. עכשיו איזה מטעמים גדולים. אז עד הבא, הנה, בואי תראו. שיעורי בית. הבה נמשיך. ויעבירום אימם, כן, אמרתי את ההתרגשות הגדולה, ויעבירום אימם אל המלון ויניחום שם. 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן. מי ציווה אותו לעשות זאת? הרי הם יחוסו במים. שוב יהושע בן נון עושה דבר על דעת עצמו. שמים לב? הוציא 12 אבנים מתוך הירדן ולקח אותם לבית מלון, ו12 אבנים ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, והיו שם עד היום הזה בתוך הירדן. אז זה צריך לבדוק, אם המושג תחת רגליו, זה ממש איפה שהם דרכו ועמדו. מה?
זה תחת
טוב, יכול להיות, אמרתי, אני לא מתווכח על זה.
אולי
הוא עשה
את זה בשביל שיגידו שאי אפשר היה לעשות את זה אחרת,
אלא כנראה בין הארבעים. אבל עכשיו זה מכוסה.
כן, אבל אם ימצאו את זה פעם, ממש...
אם עוד פעם יהיה נס גדול שכזה, כשאליהו הנביא... אולי כשאליהו הנביא חתך את הירדן, נכון? ויצא החוצה, ואחר כך אלישע פתח עוד פעם, אז הם ראו את 12 האבנים. אמרו לו, אתה רוצה לייבש אותם? תראה. אני חושב שיהושע בן נון עושה פה משהו על דעת עצמו, שעניינו זה לא להיראות. לא בשביל שיראה הדבר, זה לא נראה, זה מכוסה במים. הירדן זורם שם על הדבר. לפחות בוודאי בקיץ, כשהוא מלא על כל גדותיו, באביב. הירדן התלונן, לקחתם לי אבנים, תחזירו. מאיפה הוא שם את האבנים שהוא שם לכפות רגליהם? נכון, אבל למה צריך את זה? זה לא נראה. מילא האבנים בחנייה, הקדוש ברוך הוא אומר למען, מחר ישלחו בניכם, מה זה המצבה הזאת, מה זה האבנים האלה? אז תגידו להם, תספרו להם. אבל בתוך ירדן אף אחד לא ישאל, מי רואה את זה? צריך לקחת צוללנים שיראו את הזכר. והוא גם לא צווה לעשות את זה. אז למה הוא עושה את זה? יש מעשים שאדם עושה לקדוש ברוך הוא. עוד הוסיף למדילה. זאת אומרת, הוא במקום שרגלי כפות הכהנים עומדים, הוא שם 12 אבנים. תוציא את האבנים, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שבני ישראל, לדורות הבאים, ידעו, יספרו את הסיפור. הזיכרון קיים. הזיכרון קיים. הקדוש ברוך הוא אומר ועושה. זה מה שהאבנים האלה אומרות. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יחזיר אותנו לפה, והנה זה קרה. חיכינו לזה 40 שנה, והנה זה לנגד עינינו. אז למה הוא שם את האבנים בתוך הירדן? במקום, שוב, 12 אבנים, במקום שכפות רגלי הכהנים עמדו, והרי זה לא לזיכרון, כי אף אחד לא יראה את זה. זה לא ניכר, אלא אם כן תגידו, הוא שם אבנים שרואים איזה אי פתאום בולט מתוך, יכול להיות, לא ראיתי את זה מעולם, ואולי, אולי זה הציור. התחושה שהוא כאילו אומר משהו לקדוש ברוך הוא, זה שוב הענבה של יהושע בן נון. המקום שבו הכהנים עמדו כדי שעם ישראל יעבור, ה-12 אבנים הם עמד מסמלות את הציבור הישראלי. כאילו לשים במקום שהכהנים עמדו, תזכור את הקדוש ברוך הוא, קיימת את הבטחתך. אני עד. זה לא אני עשיתי את זה, אתה עשית את זה. בדיוק אותו אמירה, אתה רואה זה מה שאת אמרת, זה דומה למה שאמרת, שזה מקביל לאבנים שהוא שם שם. אבל פה זה לא ניכר. אז למה זה נועד? להגיד בדיוק את המשפט ההפוך. אתה מצווה עלינו לקחת את האבנים, פשיטה שנעשה את זה, ברור שאנחנו רוצים לא לשכוח את האירוע הזה, לא נשכח אותו, לעולם לא נשכח. אז אתה אומר לנו עכשיו להוציא את האבנים מפה איפה שהם עמדו ולשים אותם פה שאתם תראו שקיימתי את ההבטחה, אני שם לך אבנים באותו מקום שציווית מאיתנו לקחת את האבנים ולהגיד לך, אתה קיימת את ההבטחה. שים לב מה יהושע בן נון אומר? בדיוק כמו שמשה רבנו אומר, התורה הזאת שלי, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל? כאשר ציווה השם ביד משה. מה זה כאשר ציווה השם ביד משה? אומר משה, אני כמוכם. משה ציווה את ישראל, אני ישראל. אני גם צריך לעשות את מה שהשם ציווה את משה אל בני ישראל. נכון. זה מה שיהושע בן נון אומר אותו דבר. אני הבאתי אתכם לארץ הזאת? כוחי ועוצם ידי? הנה הבינה. אתם רואים בינה מכה שלישית? פעם שלישית. משה, משה, נכון? אבל הציבור הישראלי, אבל הציבור הישראלי הוא כל כך, הוא כל כך, איך נגיד, מבוטל אל משה. הוא כל כך מקשיב למשה, שבקלות רבה, בלי משה, מה נעשה? עגל נעשה, מה נעשה בלי משה? זה משה האיש שידענו מה היה לו. החשש הגדול של משה לפני מותו, זה שיגידו, טוב, נגמר, אין משה, אנחנו לא מבינים את התורה, לא מבינים את התורה. אי אפשר להבין אותה, אין משה, אין בינה. לכן זה דור של בינה צריך להיות. שיגידו, אין משה? כי זה מה שקרה למרגלים, שהם נכנסים לארץ, בלי משה נוכל להיכנס? אין סיכוי. ויהושע בן נון אומר להם, ודאי שנוכל. כלב אומר להם, ודאי שנוכל. גם בלי משה נוכל. אין משה סיבה לנו, ההפך. נכון, בדיוק הנקודה הזאת. וזה מה שאני אומר, אותו יסוד שעשה משה בתורתו, הטביע יהושע בארצו. זה לא אני, זה אתה. וזה לא אני, זה הם. הציבור הישראלי, ה-12 אבנים, למען ידע הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא שוכחים אותך. לא נשכחך. מין איזה ערבות כזאת. כן? מערב אותנו שם. ואז הוא מה הוא ממשיך. והכהנים, כן? שם אותם בצו רגלי הכהנים, נושאי ברית השם, היו שם עד היום הזה. והכהנים, נושאי הארון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם ככל אשר ציווה משה את יהושע וימהרו העם ויעברו. זאת אומרת, כל האבנים, את כל הציוויים, את כל מה שהיה צריך לעשות, הכל מסתודר והוא עובר עוברים עד אז הכהנים עומדים. ודאי שהוא אמר לו. בוא נראה, נכון? הוא בוודאי שהוא מצווה אותו. איפה אנחנו רואים את זה? כל הציוויים שלו למשה כשאתם עוברים את הירדן. מה תעשו כשתעברו את הירדן? כן. האם זה אותם אבנים? הגמרא, המשנה במסכת סוטה כבר דנה בשאלה הזאת. האם זה אבנים שהוציא מהירדן, הוא לקח אותם לגלגל. מהגלגל הוא העביר אותם להריבל. מהריבל פירק אותם חזרה, העביר אותם חזרה לגלגל מחדש. כל המסע של האבנים, זה נושא שצריך יהיה לעסוק בו. אגב, אחד הדברים המעניינים, גם על כפות רגלי הכהנים, מודגש כל הזמן שזה כפות רגלי הכהנים, עד כדי כך שאתה אמרת לי, יש לי הרגשה שיש שם שישה, שניים על כל אבן, אחד, שתי אבנים לאחד. אבן לרגל, אמרת, אבן לרגל. למרות שאין מקום בה לסחוב את ארון השם שישה כהנים. אתה אומר, אחד באמצע, אחד ימין, אחד משמאל, עוד אחד באמצע, יכול להיות, יכול להיות, זה נראה יפה. אז הארון הוא השביעי, זה יפה, זה רעיון יפה, לא חשבתי עליו, צריך לבדוק, יכול להיות שזה מצויר באיזה מקום. והכפות רגלי הכהנים, למה הן כל כך משמעותיות? כי הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם אתננה. אני רוצה להזכיר פה עכשיו אדם יקר, ששמו, כשמו כן הוא, אדם זרטל, אדם יקר, והייתה לו תיאוריה מאוד מעניינת, שהוא טען שהגלגל זה לא מקום אחד, אלא זה מבנה. הוא הראה דרך תצלומי אוויר, ככה הוא בעצם התחיל את כל ה... אז הוא מראה בכמה מקומות, יש לי יד אלון מורה, יש באמת באזור יריחו. כן, זה בבקעה, אבל זה לא רק. הוא מצא כמה מקומות, ומה שהוא גילה, שזה מתחם אבנים שנראה כמו כף רגל. כמו טביעת רגל, עקבתא דמשיחא כזה. כאילו, זה מתחם שנראה כמו כף רגל. והוא טען שזה בעצם הגלגל. מקום אשר דרכה כף רגליך. יש יותר, אבל השאלה מה, אם זה באמת היו ה... והוא ראה שיש כמה מקומות כאלה.
יש טרסה שמקיפה ובפנים יש מבנה
שיכול להיות שתי עשרה. יכול להיות, צריך לבדוק את זה, אני לא זוכר את הפרסום שלו. אבל אני רוצה, למה נזכרתי? בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם. ויהושע בן נון אומר לקדוש ברוך הוא, כף רגליך. מה זה כף רגלו של הקדוש ברוך הוא? מה זה אפיס הריח של הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, בדיוק, אומר הרמב״ם, מה זה אדום רגליו, יעמדו רגליו על הרזיתים. המילה רגל, בתואר, כשאתה משתמש בה כמילה מתארת, אז זה החלק הזה של הרגל, של הגוף של האדם, שמניע אותו ממקום למקום. נכון? תתאר לי רגל, בשפת התיאור, בסדר? החלק בגוף שמניע אותך ממקום למקום. בעזרתו אתה נע ממקום למקום. אצל הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? אומר הרמב״ם, במורה הנבוכים, חלק א', הנסיבות. זאת אומרת, הרגליו של הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאדם אומר, המפעל סגור לרגל חופשה, או לרגל שיפוצים. מה זה לרגל? יש רגליים לחופשה, יש רגליים לשיפוצים, לרגל השיפוצים. כוונה, בנסיבות הדבר, כמו שאומרים, רגליים לדבר. זה... אתה רואה עקבות בחול, אז אתה אומר, בטוח מישהו הלך פה. כל הגששים למיניהם. נכון? אני זוכר שפעם הייתי בגבול רמת הגולן. לרגל, בדיוק, בגלל, בדיוק. אז במילה, בשפה התיאורית, זה המכשיר, מכשיר התנועה האנושי, או החייתי, גם לחיות יש רגליים. אבל בשפת הדימוי, באותה מילה שהיא משמשת אותי בשפת הדימוי, ולא התיאור, היא לא מתארת משהו פיזי, היא מדמה למה זה דומה, רגלי הקדוש ברוך הוא זה הנסיבות שמתגלות כאלוהיות. ולכן זה מה שאני רוצה להראות, כאילו לשים אבנים, הקדוש ברוך הוא אמר להוציא את האבנים, ויהושע בן נון אומר לשים שם אבנים. הקדוש ברוך הוא אומר להוציא אבנים, שתדעו שהעברתי אתכם, צפרו לבנים שלכם, קיימתי את ההבטחה, אני את שלי עשיתי, בא יהושע בן נון ושם אבנים במקום שבו רגלי הכהנים עמדו, להגיד לקדוש ברוך הוא, רגליך עמדו פה. הנסיבות שגרמו את הדבר אי אפשר לשכוח. אתה הנסיבה, לא אנחנו. אתה הנסיבה. שוב, הזהירות הזאת של מידת הבינה שלא תגיד כוחי ועוצם ידי. אף על פי שהיא זאת שעושה. הרי מה זה מידת הבינה? שאתם עצמאים לעשות, יש לכם בחירה חופשית. הבנה עצמית, תעשו. ההבנה העצמית היותר בסיסית וענווה זה להגיד מה שדוד המלך אומר, מידך הכל ומידך נתנו לך. או כמו שיהושע בינו, כמו שישעיהו הנביא אומר, השם תשפוט שלום עלינו, בבקשה תעשה עלינו שלום. למה? כי כל מעשה ידינו פעלת לנו. אתם רואים מתי תבוא לשלום על מדינת ישראל? כשהתפללו לקדוש ברוך הוא, השם תשפוט שלום עלינו, ומתי נתפלל שהשם יעשה עלינו שלום באמת? נתפלל באמת, ויש שלום באמת, כשנגיד לקדוש ברוך הוא, כי כל מעשי ידינו פעלת לנו. אבל כל עוד שאנחנו רואים כוחנו ועוצם ידינו, ואנחנו חושבים שאנחנו בעצמנו נביא את השלום, אל תרבו תפילה אלא הביאו את היום. זה יפה שאני אומר את זה היום, יומיים לפני. אז זה לא ילך, אז לא יהיה. ברור שלא יהיה. לא צריך להיות נביא גדול להבין שזה לא יהיה. בסדר? זה מה שיהושע בן נון בעצם אומרת. מה שישעיהו אומר לקדוש ברוך הוא, תשפוט שלום עלינו, כי כל מעשי ידינו פעלת לנו, אומר יהושע בן נון לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשים אבנים איפה שאתה אמרת לקחת אבנים, כדי שנדעה נכוחה עד עולם, עד היום הזה, נדעה נכוחה, כי רגלינו רגליך הם. זה שאמרת לנו לשים פה את רגלינו, זה רגליך. לא רגלינו עשו לנו את החיל הזה, אלא זה שארון ברית השם, אדון כל הארץ, הציווי שלך. בסדר? זה עניין חשוב ביותר בכניסה לארץ. כן. ים סוף לקחו שלל הרבה. השירה, מה יותר מהשירה? קריאת ים סוף זה אחד הדברים היותר נזכרים בהיסטוריה של עם ישראל. יש מי שפסח על זה, ויש... שירת הים, ודאי, צריך להגיד שירת הים כל יום.
היה אפשר, ככה שאלה של המצרים, שימו אותו בארון.
צנצנת, תכניס אותה. אבל האמת היא שהרש"ר הירש מסביר שהמקדש, המשכן, נבנה בדיוק בגלל השלל של ה... היה משה, למשה קשה לנתק אותם, ויסה משה את בני ישראל. הם רצו לחכות, אולי היה מפלוט עוד, חכות איזה שבועיים פה. למה למהר? תוך שעתיים כבר לצאת, לא הספקנו לאסוף שום דבר. זה ממש קיבלתם כבר מספיק. אתה רואה איזה כמויות של זהב היה להם? וכסף ודברים לעשות את המשכן? מאיפה? רק אתה מבין איזה ציוד היה על המרכבות של המצרים. משכן שלם אפשר היה לעשות. חוץ ממה שהשאילה אישה לרעותה, כלי כסף, כלי זהב. אז אדרבה, הקדוש ברוך הוא לקח מהם, אחרי שהם עשו את העגל, רק מעגילים. העגל לא היה דבר גדול. העגל היה, נכון, הרי זה 3,000 איש, אולי הוא נגיד קצת יותר, שתרמו את עגילי אוזניהם. הם לא לקחו מאנשים, אנשים לא הסכימו לתת להם. אז הם פרקו את נזמי הזהב אשר באוזניהם.
מה, אלה?
הגברים, כן. כן.
בגלל זה היום אני רואה בחורים מה אתה היום עושה.
כן. שישאר להם על האוזניים, טוב, יורידו, יעשו עגל.
אני לא יכול כאילו לצעוק עליהם, כי בני ישראל שרו, אבל האמת שהדבר הזה הוא ממש...
לצעוק לא כדאי על אף אחד, אבל יעקב אבינו כבר בפרשת... וישלח, פרשת וישלח, שהוא מגיע לבית אל אחרי שכם, שהם מקים את שכם, הוא אומר להם, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם ואת הנזמים אשר באוזניכם. זאת אומרת, לילדים של יעקב אבינו היו נזמים באוזניים, היו להם עגילים. מי נתן להם עגילים? עשה להם חורים באוזניים? סבא לבן. היה להם סבא. קיבלו מתנה לבור מצווה, הגיל באוזן. לא בור מצווה, כמו לא בור מצווה. לגבולדת 3, אחרי החלקה, קיבלו הגיל באוזן. כבוד גדול, סבא לבן נתן להם. ועכשיו לזרוק.
עוד דבר שיש מכה, אם...
זה הרי מראה שזה משהו אלילי.
הגילים, עוד מלא, נכון שזה גרם לגלל זהב, על הכתובת קרקע, אין פוצה פה ואין רבנים היום שצועקים ואומרים, זה איסור מהתורה, לא מהרבנה.
בטר שצועקים, אבל...
אני לא שומע שום רב. כי אני רואה שיש
עכשיו גם כן... עזור, אני לא רב, אבל אני מוכן לצעוק. לא לעשות כתובת קעקע!
שידור חי עכשיו.
יחשבו שזה פרסומת, נגד... נכון. יש עוד הרבה, גם לגלח את הזקן, יש הרבה דברים שלא...
כל הגוף.
נכון, נכון. דווקא יש סיפורים מאוד... מי סיפר לי עכשיו איזה סיפור כזה? על ש... איזה כלא. עכשיו לאחרונה איזה מישהו מרולה מחבד שהוא בא לכלב, הוא הניח תפילין לאיזה אדם והוא פותח את הזרוע
ואיזה
עבריין כזה, רואה את ה...
זה היה בבית...
והוא ככה, וזה גם היה ציור לא צנוע, משהו לא צנוע, אז הרב יזיז את הראש, הוא הניח לו את התפילין והוא בירך, עשה את הכל, למחרת הוא בא עוד פעם, הוא אומר לו, רב תבוא מחר עוד פעם להניח לי תפילין, הוא בא למחרת והוא חושף את הזרוע והוא רואה שאין כתובת צעקה. אז הוא אומר לו, מה עשית? הוא רואה שהוא הולך להניח לו תפילין על בשר חשוף. הוא לקח מלח ושפשף את זה. הוא אמר, הרב, ראיתי איך הזזת את הראש? ואמרתי, אני לא יכול להניח תפילין על דבר כזה. וגירד את זה. אבל זה איסורים.
הוא היה אסיר 20 ומה שנה, אף אחד לא התחלת עליו.
ואנחנו מסיר כתובת ככה.
אם משפשפים, אם משפשפים חזק, מה זה מסיר? זה מקלף את האור. זה כילוף האור, אתה מבין? זה יצלק את אחר כך.
שהיה לו, הוא הלך לגמח במאה שערים, וזה כמעט ירד, הכל בשלבים.
גמח אור חדש. אור חדש על ציון תאיר. יפה, גמח אור חדש.
לימון, מי שרוצה לדעת...
לימון מוסיף המון. בסוף ישכחו שאסור לעשות טוב את הרגע, יגידו, זה מחיק. אז לא. אסור לעשות גם אם זה מחיק. קדימה, בוא נחזור לסיים בכמה שורות את השיעור הזה גם. אז הגענו, דיברנו למה יהושע בן נון שם אבנים במקום שהרגליים של הכהנים, הוסיף לו מדילה, כן? עושה פעולה בעצמו. והכהנים, אז אמרנו, הכהנים זזים, ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם. חוזרים הכהנים לעבור לפני העם. ויעברו בני ראובן, ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל כאשר דיבר עליהם משה. אני דבר אחד תמיד מטריד אותי, אני אשאיר לכם את זה שיעורי בית, איך בני גד ובני ראובן נתנו לילדים שלהם ולנשים שלהם פטור מהמעמד הזה המטורף. סידרו אותם בערים, לא מנמין שהם קראו לכולם, אה חבר'ה בואו תראו מה הולך להיות, אולי כן, אולי אני טועה, אולי באמת הם צריך לחפש במדרשים, אולי באמת זה מופיע. אבל אם הם עשו את הדבר הזה, איזה נזק הם גרמו לבניהם אחריהם, שלא חאו, לא היו עדים. אולי בגלל זה את אומרת, יכול להיות.
לא יודעים לכיבוש הארץ?
לא יודע. הם לא, רק החלוצים עברו, 40 אלף חלוצי צבא. אבל כל הנשים והילדים, הם נשארו, הם ביקשו ממשה, אל תעבירנו את הירדן, תשאירו אותנו פה, זאת אומרת, בתנאי שאתם חלוצים, הם הציעו. אבל מה זה אומר? שהם לא נכחו פה עכשיו באירוע. הם לא דרכו כפות רגליהם בחורבה. מזעזע, אה? צמרר ממש. אני במקומם הייתי הולך עובר, אחר כך עוזר צד שני.
אבל איך
הם ידעו שני? הם לא ידעו. הם לא ידעו. גם משה לא אמר להם, לא חבל, תפסידו, יהיה שם שמח. אומרים, יהיה שמח על הירדן. שאלה עצומה. אבל אולי נדבר עליה כשנגיע לפרק כ"ב, באמת זה רעיון יפה. כן.
לא, לחצות זה לא העניין, זה עניין לא להיכנס לארץ ישראל.
אז זה בהתחלה משה כעס עליהם.
אנשים
וילדים
לא
נכנסו
לארץ ישראל.
אז כן,
נגמר. שרבנו התפלל ורצה.
זה כמו הוויכוח שיש בחז"ל.
זה לא, זה עזובי.
נכון, אבל זה קשור לבקשה הראשונית. אני מדבר דווקא על המעמד הזה פה. זה מזכיר אגב את שחזל אומרים, איך יכול להיות שהילדים של משה, שני הבנים של משה, לא היו במעמד הר סיני. נכון? הם לא היו... לפי הפרשנות שאומרת, לפי הדעה שאומרת, שיתרו בא אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה. זה בעצם מה שהוא אומר. יכול להיות שהילדים של משה לא היו במעמד הר סיני. פספסו את הרגע הגדול. אז נכון שגם את קריאת ים סוף זה בוודאי פספסו. את קריאת ים סוף הם לא היו. אז יכול להגיד למשה רבנו, מה אתה רוצה שלא נראה את הזה? הילדים שלך לא ראו את קריאת ים סוף, זה בסדר. הם נורמליים, הם נמצאים, הם בסדר גמור. למרות שהם לא ראו את קריאת ים סוף. לא כולם, אחד, כתוב, הנכד שלו.
אה, זה שמואל.
הנכד.
לא,
זה הוויכוח. אבל אחרי קריאת ים סוף הוא בטוח היה.
אבל זה בפרשה שלו.
משה רבנו לא שחט קורבן פסח על בניו. הוא לא שחט קורבן פסח על בניו. הם לא אכלו מצות. אז לא, אז אני אומר, השאלה מתי הם הגיעו. אז ודאי קריאת ים סוף הם לא היו. יציאת מצרים הם לא ראו. נכון? ואם אתה אומר שאחרי מתן תורה הם הגיעו...
לא,
אז יש מי... אז יש מי... כן, שאלה, מתי הוא הגיע בדיוק?
כל זה התחיל, אם אנחנו זוכרים, של אהרון...
לא, אני אגיד לך למה הוויכוח על מתן תורה, כי כתוב שם שהוא יושב לשפוט את העם, ויתרו רואה אותו שופט את העם. אז שם הדיון, איך הוא שופט את העם, על סמך מה. אז רואים, זה היה אחרי מתן תורה, וזה קורה למחרת שהוא הגיע, זאת אומרת שהוא הגיע אחרי מתן תורה. אבל הדעה השנייה אומרת לפני מתן תורה, ואז הילדים שלו היו במעמד, ראו, היו, שמו, קיבלו.
שציפורה הייתה עם הבנים, עם כל מה שקרה בברית, שהיה צריך למות בדרך, אז אהרון אמרנו, אנחנו מצטערים על מי שכבר נמצא, שלח אותם.
שלח, החזיר אותם, נכון?
כן, הם כן רצו, ולא היה לו ברירה, היה צריך לשמוע לאהרון.
נכון, אבל בפועל, אבל בפועל הם לא היו בקריאת ים סוף.
גם יכנסו להם, מי שזה שלח אותם חזר.
נכון. ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל כאשר דיבר אליהם משה, כי 40,000 חלוצי צבא עברו לפני השם למלחמה אל ערבות יריחו. ביום ההוא, ופה נסיים, תראו איזה משפטים נפלאים, ביום ההוא, יוד בניסן, כפי שיהיה כתוב תכף, ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. היחס לישוע בן נון, יחס כפי ש... כן, יודעים בדיוק. יודעים בדיוק. הוא היה בן... לא, אחרי 7 שנות כיבוש, כלב אומר על עצמו שהוא בן 85 שנה אנוכי היום. והייתי בן 40... ביום שלוח משה אותי. זאת אומרת, תוריד מ-85 37 שנה, כי זה היה בשנה השנית ליציאת מצרים. נכון? זאת אומרת שבאמת בזמן הכניסה לארץ כלב היה בן 78. כלב היה בן 78 בזמן הכניסה לארץ, שחצו כפות רגליהם את הירדן. יהושע לעומת זאת נפטר בגיל 110. אנחנו יודעים מתי הוא נפטר. בן 110, אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר מ-7 שנות כיבוש. זה היה 7 שנות כיבוש. חז"ל אומרים שהיו עוד 7 שנות חלוקה, והיו עוד 14 שנה אחרי. זאת אומרת, 21 שנה, 101 פחות... 110 פחות 28 שנה. כמה זה יוצא? 110 פחות 28, 80 ו... נכון. זאת אומרת, 4 שנים מבוגר מכלב. אבל כשכלב היה חמשוש, משיע בן נון היה שמיניסט. זו שפה מובנת. בסדר? מבינים. 4 שנים הפרש ביניהם. אז הוא היה בן 80 ו...
כן, שהם היו
מרגלים. כן, הפער הגילאים ביניהם הוא 4 שנים. לפי חז"ל, שוב, כי אני צריך להשלים פה עם חז"ל, עם סדר עולם רבה.
ישוע בן נון, למה הוא לא חי 120 שנה כמו משה?
אז זה נגיע בעזרת השם בסוף הספר.
כי יוסף יודעים למה, על הכיבוד של האבא, אבל למה ישוע לא?
חז"ל יודעים להגיד. עד כאן, לילה טוב.